בין ה... נתחיל קצת מה הגדר של הדין, של דין הבשר וחלה, והחיבור בין זה לבין הטעמים. בסדר, אני רוצה לעשות פה איזשהו... זה כמו שאמרתי פעם שעברה, אני חושב שכל שאנחנו לומדים את העולם ההלכתי, לא כעולם של... אנחנו להבין דבר מאוד מאחורי, ומה שמצליחים, לא כל דבר אנחנו מצליחים, אבל מה שאפשר, אז ככה יהיה לנו יותר קל, אני יותר קל, לא מהמקום הקל, אבל מהמקום של החיבור והשייכות לעולם ההלכתי ולקיום תורה ומצוות. אז ככה, יש פה בעבודה שלושה פסוקים. התורה בשלושה מקומות היא מביאה את איסור בשר וחלב, שבעצם בכל המקומות התורה חוזרת על אותו ביטוי. זהו, הביטוי הידוע, לא תרשם ביטוי מחלה בנות. פעם בהקשר קצת שונה, כשהתורה משתמשת בשלושה מקומות, פעם אחת זה בשמות ג', שמות ד', ודברים י"ד. אני מדבר גם על פסוקים בשביל לראות את זה. שלוש פעמים בשנה יראה כל תקופת לפני אדון השם, פעם אדם יתחיל ולא ידע להתחיל להתחיל על בוקר, ראשית, לפני אדונך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל יהודי וחלה בנות. אחד יכול לשחת חמש דם להתנהג ולא עניין לבוקר זה מחלה בפתח, ראשית לקרוא על מניחת הלבת של אלוקיך, אבל כאשר לא תבשל אני מחלה בימו. טוב, אני רואה שאני חוברה עם בגלל השם הבעיה שכזה, שכתוב פה, אני לא רוצה שזה יצא ככה, אבל זה פתאום זה יצא ככה, אז בדפים האלה זה דין מגידה משמעותית, יותר מזה, כי השם מתלבבתי על מדורש מגידה ונותן יותר קדושה לדף. בכל מקרה, בסדר, שלוש פעמים לא תבשל בלי בחלה בנימו, באופן פשוט, בשלושת המקומות, האיסור שמוזכר בלשון התורה זה הבישול, ואפשר לומר גם בישול ספציפי של גדי בחלה בנימו. אם היינו מסתכלים רק על הפסוק, אז בעצם מה יוצא פה? יוצא פה שיש פה איסור בישול, יש פה איסור בישול של גדי. למה דווקא גדי, בואו נעשה את זה רגע בסימן שאלה, אבל דווקא נקרא בהקשר של חלה בימו. גדי וחלה בימו, כשאני מסתכל על זה ככה, אז קופץ על איסור דומה לזה, שיש איסור בתורה, שאותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, יש איסור אחר בתורה שגם בהמה, שבהמה מוכרת לשחיטה, לא שוחטים את הבהמה, אבל הבעלה שלה באותו יום. לא ניכנס מה הגדר האיסור, אבל יש פה משהו שהוא קצת מצלצל את זה בפשט הפסוק, כשכבר ניקח עוד צעד, בסוף להלכה זה לא רק שם. האיסור הוא איסור כולל, יש גם, אני הבאתי פה כמה גמרות, הגמרא בחולין קט"ו, הגמרא אומרת, דבר רבי ישמעאל תנא, לא תבשל בדי בחלה בימו, ג' פעמים. למה התורה חוזרת בעצם שלוש פעמים על אותו ביטוי למה? אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול. זאת אומרת, שלושה איסורים שיש לנו בקשר הזה בין הדין לבין החלה בימו, זה איסור אכילה, איסור הנאה ואיסור בישול. הדבר הזה הוא מאוד 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 חמור. כאילו מגיעים ממקום בעצם ששני הדברים האלה מותרים, אם אני אוכל בשר לבד, אין שום בעיה לאכול את הגדי, ואין שום בעיה לשתות את חלב אימו, כשאנחנו עושים את זה כל אחד של עצמו. ומהמקום המותר, התורה מביאה אותנו לאיסור, גם באכילה, גם בהנאה, וגם בבישול. ואז בדיקת האיסור הזה חמור, יש בשורה של לפני כן, במשנה, שנמצאת בהקולים בקוף עם ג', אבל הבאתי אותה בכוונה בשביל לראות כמה, לאן זה מותר. שר אימא תאורה בחלב בימו תאורה, אסור לבשל ואסור בהנאה, כמובן אסור באכילה, ולא בלשון המשנה פה לא מופיע, ושר אימא תאורה בחלב בימו תמיעה, ושר בימו תמיעה וחלב בימו תאורה מותר לבשל ומותר בהנאה. זאת אומרת, דברים שבסתם מאכלות אסורות אין איסור הנאה בכל דבר, ברוב הדברים אין איסור הנאה. איסורי הנאה זה בעצם, זה לא, מה זה אומר איסור הנאה? איסור הנאה זה אומר שאומנם אני לא אוכל, אבל אני יכול לתת לכלב שלי, או אני יכול למכור את זה לגוי, ואז ליהנות מזה שאני מקבל על זה כסף, זה נקרא איסור הנאה. אז באופן כללי, במאכלות אסורות, אין איסורי הנאה, וגם אין איסור בישול, אבל פה יש איסור אכילה, איסור עלה ואיסור בישול. מה המאמר, מה המקום המותר למקום הכי חמור שאפשר בהתייחסות, בהתייחסות האיסורית של זה. וזה קצת מעורר תמיהה, למה הגענו למקום כזה חמור באיסור, וגם מה סיבת האיסור. אם השני הדברים האלה מתקיימים של עצמם, למה בגבול שלהם הם נאסרים? אז זה ננסה ככה להבין מתוך דברי המפרשים הזה. אבל אני רוצה קצת להתחיל ממה שאלת בקוראים. בפשט הפסוק, התורה אומרת, לא תבשל גדי בחלי בימו. לא תבשל גדי בחלי בימו, זה אומר שתגדי אי אפשר לבשל עם השבעה. אם מותר לבשל את הגדי הזה עם חלב של פרה. פשט הפסוק, אין שום בעיה. אין בעיה לבשל גדי חלב פרה או עגל עם חלב של עז. של עז. של עז אחרת. יכול להיות גם, נכון? ואני חושב שאת הדבר הזה, כאילו, בחלב אימו, האמא זה כותב. אולי גם מה, נשאיר את זה פתוח, כי יכול להיות שזה נמצא איזשהו אחד הטעמים, זה נכון, כמו שאת אומרת, אולי דווקא אימו. אני רק אגיד רגע, שבסוף להלכה זה ודאי שהכל נאסר, בסדר, כל האיסורים של בשר וחלב, אבל אנחנו רוצים קצת לפתוח את הראש של מה מהות האיסור, מאיפה אנחנו מגיעים אליו, ויש לזה גם השלכות הלכתיות. שבבית אנחנו פחות מפוגשים אותם, אבל יכול להיות, אפשר להתעכל בזה, נזרוק שאלה אחת לאחר, יותר נרגע לבסוף השיעור אולי בהקשר הזה. האם אדם, אם אדם עכשיו נמצא במעבדה, זה חוקר שנמצא במעבדה, הוא צריך לבשל בשר וחלב לצורכי מחקר. אין לו שום כיוון לאכול, הוא בכלל לא חלק, אני אגיד יותר, זה לא רק שהוא לא אוכל. אם אני עכשיו מבשל לגוי, אבל אני לא אוכל. אבל אפשר להגדיר את זה משהו שהוא חלק מהמטבח. זאת אומרת, חלק מהאכילות, לא שלי, זה מישהו אחר. כשמבשלים משהו במעבדה, זה אפילו לא מוגדר במטבח. זה לא שייך לתחום הקולינרי, זה שייך לתחום המדעי. יותר, האם מותר לעשות את זה? אז זו שאלה שנשאר בפוסקים, ויש באמת לכאן ולכאן, אז ננסה מתוך הטעמים שפה, ננסה לראות את ה... ואני רק רוצה לומר שזה באמת להבנה של מה גדר האיסור, יש השלכה גם מעשית. טוב, הגמרא שואלת, כן, אני הבאתי פה קצת גמרא, אני לא יודע אם זה בארמית, לא יודע, אני אנסה קצת להסביר יותר הרבה מה הרקע וכמה אתם זה, אבל ננסה לראות את הדברים, אני אנסה ממש להסביר, רק בשביל לפתוח את ההבנה בתוך הדברים. אמרת הגמרא ככה, תנו רבנן, בחלב אימו, אין לי אלא בחלב אימו. בחלב פרה ורחל מיניים. פרה ורחל באופן פשוט זה לא המין של הדין. מיניים. אמרת כל וחומר. ומה אימו שלא נאסרה אימו בארבעה? ארבעה בנסורי כליים. נאסרה אימו בבישולו. פרה ורחל שנאסרו אימו בארבעה, אינו דין שנאסרו אימו בבישולו. תמיד כלומר, בחלב אימו. כלומר, זה מה אתה כאן. מאיפה אנחנו יודעים שבחלב אימו זה לא רק חלב אימו, זה גם דברים אחרים, אומרת הגמרא קל וחומר. קל וחומר מאיפה? מדיני כלאיים. כמו אם אתה, אם מה שמותר בכלאיים נאסר בבישול, אז מה שאסור בכלאיים מותר בבישול, ברור שהוא גם יאסור בבישול, זה קל וחומר. פשוט כאילו במבנה שלו, אבל בהיגיון הוא קצת מעורר את מי השאלה, למה? מה הקשר לכם? מה הקשר בין כלאיים לבין בשר וחלב? כלאיים יש דין, שלא מערבים בין מינים. אתה לא יכול לחבר בין גדי, לחבר ביחס בזיבור, בין גדי לבין פרה. זה איסור כלאיים. אבל למה זה קשור לבישול או לאכילה? רואים שכאילו כבר בשאלת המערה, בהבנה שלה, היא מבינה שיש איזשהו קשר. ומהקשר הזה עושה קל וחומר. זאת אומרת, אם זה יהיה מותר, אם זה אסור בארבעה, ברור שהוא גם אסור בבישול. ואם זה, אומרת, אם הדבר שמותר בארבעה הוא נאסר בבישול, ודאי שזה דבר שהוא נאסר בארבעה הוא גם יעשה בבישול. ויש לזה גם פסוק של בחלב אימו, אפשר ללמוד את זה מהפסוק. אחר כך הגמרא ממשיכה. ואומרת שאפשר לפרוך את זה. למה אפשר לפרוך את זה? כי יש צד חמור באימא שאין בה הפרה ברחל. מה הצד החמור באימא? אמרנו, מקודם האיסור של אותו עד בנו לא תשחטו ביום אחד, שיש צד שהאימא יותר חמורה. זאת אומרת, מצד אחד אני רוצה לעשות את הסדר. אם אני מתייחס רגע לדי הזה, בסדר? לדי הזה כשהוא עומד כשלעצמו. ביחד אחד זה מול פרה, ויחד אחד זה מול האימא שלו. אז מול פרה נאסר מדיני כליים. נכון? זה עשו הזיווג שלו עם הפרה, אם הוא נאסר בכליים. אם אימא שלו יש לו איסור אחר, של מה? לפני בשר אחד. שאסור לשחוד אותו ואת אימא שלו באותו יום. למה אסור לשחוד? לא למדנו, אבל באופן פשוט, הדבר שקופץ לראש, אחד מהמפרשים מקבלים, לא, יש עוד בזה, אבל באכזריות של אדם שאתה שוכן בתעלות, אחד כמו שילוח הקן, דיברנו בקצת שמה שפש וכמה שיטות, אבל באופן פשוט, האיסור לשחוד את אימא ואת הבלת שלה באותו יום, זה מוגע קצת בנקודה הזאת של האכזריות.
למה מותר לי לבשל חלב עם חלב פרה?
מה זאת אומרת? לבשל חלב ביחד?
זה חלעני,
זה אומנם
לא הבשר עצמו, אבל בסוף זה משהו של הפרה,
במשהו
כי
משתי חלות שונות,
שתי תוצרים
שונים, אני מעבר כשם. נכון, אבל אנחנו שואלים את השאלה היסודית, למה בכלל שיהיה אסור לערבב? אחרי שנבין למה אסור בשר מחלב, אולי תשאל השאלה הזאת. אבל עכשיו אני גם שואל, למה בכלל אסור בשר אחד? בסדר, זה התורה אומרת. אבל למה, לאן התורה שולחת אותנו, לאן לוקחת אותנו במובן הזה? אז אני שואל הפוך, אני שואל כאילו, אם התורה אומרת, אם יש לי דבר שהוא נאסר מכליים, כמו שעשו, יש גם כליים בצמחים, נכון? כלי הקרם, אז לא שמים זרעים ליד גפן במרחק מסוים. יש גם כלי בהמות. זה מובן, יש דברים שנאסר מכליים. אבל למה שיהיה אסור לשחוט את את הגדי עם החלב של הפרה, לבשל את הגדי עם החלב של הפרה. בסדר? זה אני לפני השאלה, כאילו אני מפה אני אגיד גם בשאלה הזאת. בסדר? אז צד אחד בגמרא, לנסות להגיד ברור, אפשר לעשות כאן בחור, והצד השני אומר לא, דווקא האימא היא הרבה יותר מובנת. למה? כי באימא יש בחמור, הוא מובן שלו, ואיסור שחיטה באותו יום. אז רואים פה שיש פה שני פנים בגמרא, שאני חושב שהם פותחים פתח להביא קצת את זה שיש פה שני צדדים, שני טעמים באיסור. ומתוך זה ננסה ככה קצת להתגלגל מה הכיוונים השונים. אז באמת הראשונים, בכמה מקומות כותבים ומתעסקים בשורש המצווה הזאת. מה יש במצווה הזאת? אני רוצה להתחיל דווקא בדברי הרמב"ן. דברי הרמב"ן על הפסוק בדברים י"ד, מדברים פה שלושה פסוקים בהתחלה, הפסוק בדברים י"ד, הוא אומר לא תאכלו כל נבלה, לדבר אשר נשאר לפניך, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך, לא תבשל גדים אחרי דימום. האיסור הוא נובע מתוך זה שעם קדוש אתה לה' אלוקיך. אומר הרמב"ן ככה, וטעם כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך דבק, אם לא תבשל גדים אחרי דימום. למה? כי איננו מאכל נתעב, אבל יאסור אותו להיותנו קדושים במאכלים, או להיותנו קדושים שלא נהיה עם אכזרי, לא ירחמו, שנחלום את האם ומוציא מן החלב שנבשל בו הבן, ואף על פי שכל בשר לחלב יתענס בגלל הזה, טוב רגע, לפני הפרקי הזה. תראה, אז אומר הרמב"ן, מה הסיבה לזה שאנחנו לא מבשלים תגדי בחלב דימום? כדי, במיוחד שבוע שעבר דיברנו על זה וראינו ברמב"ן, הרמב"ם כתב במאכלות אסורות שהבעיה זה שזה לא בריא לנו, והרמב"ן לקח צעד נוסף, ואמר, זה לא רק לבריא לגוף, אלא זה מאכלות אסורות, דברים שיש להם תכונות רעות, בזמן העוף הדורס, וכל מיני מידות רעות שיש בבעלי חיים האלה, וכדי שאדם, כדי לא ייכנס לתוך האדם, אז הוא לא אוכל אותם. אומר הרמב"ן, זאת הסיבה של בשר וחלב. כשאדם אוכל בשר וחלב, הוא מוריד בו אכזריות. כשאדם מבשל את הבן בחלב אימו, בלשון הרמב"ן, שלא נהיה עם אכזרי. שלא ירחמו שנחלום את האם ונוציא מן החלב שמבשל בו הבן. מה קשה הדבר הרמב"ן היום? שבאופן פשוט, אם זה ככה, אז האיסור הוא רק הגדי בחלב אימו. הוא לא מעבר לזה. ויודע הרמב"ן שהגמרא למדה, וככה גם נפסק להלכה, שזה לא רק חלב אימו, אלא באמת כל חלב, גם של פרה, גם של רחל, הם נאסרו בבישול עם בשר. לכן אומר הרמב"ן, ואף על פי שכל בשר וחלב ניתן לחלב הזה, כי כל מנקת תיקרא אם, וכל יונק תיקרא גדי. והוא דרך הבישול, והנה בכולם אכזבים. הרמב"ן בעצם מרחיב את קצת את הרמב"ן, הרמב"ן היסוד של הכל אכזבים. אבל מה המשמעות אומר? לא תבשל גדי בחלב אימו, זה שם קוד. זה לא הגדי עצמו, הפרט הספציפי הזה, אלא עצם זה שאתה לוקח בן ולד ומבשל אותו בחלב אם, בין אם זה אימו הישירה ובין אם זה לא, זה נוגע בזה של החיבור הזה שבין הוולד לאם. ולכן אומר הרמב"ן, נאסר כל בישול של בשר מחלב, מאותה סיבה. כן.
למה אנחנו יכולים לאכול שניצל?
אנחנו לוקחים תרנגולת
וחלב
טהור
וזורים
את
זה בתרנגולים.
לא, כי באמת, תרנגולת שניצל. זה ביצים, זה לא חי.
זה לא אפרוח. בסדר, אבל אם הוא היה אמר לחתן של הבן, לא? לא, זה נשמע זו, לא, זה נשמע זו, אבל תחשבו על זה היה.
טוב, קודם כל שאלה יפה, לא חשוב עליה. נחשוב בסדר, נחשוב על זה יותר בצורה יותר רגע, וככה בשלוף. הביצה זה לא שלוף, הביצה לעתיד זה תפוח. נכון, באופן פשוט, הביצה זה חלק מה... זה בשלבים ביצירה של התרנגולת, אבל זה קצת לבשל את התרנגולת בעצמה. זה לא משהו אותה בפוח. אם יש אפוח, יש מישהו כבר שם, מישהו כבר יצירה, אז אולי באמת זה בעיה. אולי פה יש פה איזשהו... גם זה, אני אגיד בסוגריים, גם זה לא כל כך ברור. יש דין, ולכן אולי אני מחזק את מה שאני אומר בהקשר הזה של הביצה, שמתי איך הביצה, האם הביצה מוגדרת כבר כוולד של תרנגולת. יש דין בהלכה שנקרא בן תקועה. מה זה בן תקועה? בן תקועה זה אומר שאם יש בהמה, בסדר, בהמה שהייתה מעוברת, ועלה עובר בתוך הגוף, ושחטו את הבהמה, שחיטה כשרה, והעובר שבתוכה היה בתוכה בשעת השחיטה, יש בזה דיונים, האם קלו ימה או לא קלו, זאת אומרת, האם הגיע לסוף ההיריון או שלא. באופן פשוט, הדין של בן תקועה זה שהוולד לא צריך שחיטה. אפשר להרוג אותו ולאכול אותו כמו שהוא. אסור לאכול אותו חי, הוא הגיע נגד מן החי, אבל הוא יצא ידי החומה בשחיטה בגלל שהוא לבדה, אז מה קורה לזה? עובר ירח אימו. זאת אומרת, כל עוד הוא לא נולד, אז אין לו מהות עצמית. הוא מוגדר כמו איבר של האם. ולכן ברגע שהיא נשחטה, הוא גם נשחט. אף על פי שאחרי השחיטה הצלחת לילד אותו, והוא יוצא חי. כיוון שבשעת השחיטה הוא היה מוגדר לגמרי חלק מהאימא, אז הוא לא צריך שחיטה. מה אני לומד מפה? אני לומד מפה שעד שהדבר לא מוגדר זה בישות עצמית, הוא חלק מהגוף. אז במובן הזה זה לא... כמו לחבר בין ולד לאם. אלא כמו שני צדדים, שני חלקים של אותה תרנגולת, שתי ככה ב... נראה לי בהבדל קודם כל הראשוני. אבל אני אחשוב על זה, אולי אני אנסה לצורך לראות אם יש עוד איזשהו כיוונים יותר, יותר לזכור את השאלה. כן.
כאילו אנחנו אומרים
שכאילו
יש פה פגימה בעצם בקשר בין ולד לאם.
בסדר, אבל האכזריות, אנחנו לא אומרים מי יחס אליו, מי יחס אלינו. האכזריות זה מה זה עושה לנו, שלא נהיה המכזריות מהאומר. כשאני לוקח את הוולד ביחד עם האמא, אז אני עושה את עצמי אכזריות, בוא אני לא פוגע. זה בכלל חוזר לשאלה עוד יותר שורשית, שאולי לא, אני לא אתעסק בה עכשיו, אבל איך בכלל אנחנו שוחטים בעלי חיים ואוכלים? זה פוגע, זה עוד יותר פוגע. ברחוב הרב ועולם הבריאות, ואתה הורג אותם. אבל זה סוגריים, חזון הצמחונות והשלום של הרב קוק, יש במצב עתידי, שם זה בגדול להקימו שהרב קורא שם ידע, אבל שבמצב עתידי, במצב השלם, באמת לא מוכן בלחם. שלו, אבל לא לתלות את זה בזה. זאת אומרת, לא תמיד לחיות עכשיו את המציאות העתידית זה נכון. בהקשר הזה. כן, אבל פה הרמב"ם מתייחס לזה שהוא פוגע בנו. לכן זה מחובר לעקיין קדוש אתה. כשאני רוצה להיות קדוש, אז אם אני רוצה דבר כזה, זה פוגע בקדושה. למה קדושה? כי אתה לא יכול להיות קדוש כשיש לו מאוד רעות. ופה יש, אומר הרמב"ן, אכזריות. אז לכן זה נעשה. הרשב"ם, שהוא בא מיד אחריו והולך באותו כיוון, הוא מסביר גם שהיה רגילות כזאת, זה לבוא לבשל בחלב האם, ולפי ההווה דיבר הכתוב. זה היה הרגל, לכן כתוב לא תבשל בדים החלב אמו, אבל בעצם זה כל איסור, באותו כיוון בעצם של הרמב"ן. הבאתי אותו קצת כי הוא מפרט, שבעצם הוא יושב על זה, כאילו מאיפה התורה הביאה פתאום את הניסוח הזה, אני לא אומר שזה היה דרך העולם באותו הזמן. זה כיוון אחד של הרמב"ן והרשב"ן. מכיוון אחר, יש לנו את ספר החינוך, הוא אומר ספר החינוך במצווה, ולא תחשב לי מחלה לימון, ובעצם בלסור בשר וחלה, אומר ככה, משורשי מצווה זו, לפי הדומה, שהוא כעניין מה שכתבנו במצוות מכשפה. שם, במצוות המחבד, בלסור כישוף, ספר החינוך מעריך מאוד בדבר הזה, אני בעצם לא רציתי את זה להביא, לא רציתי להביא את זה פה, כי גם זה ארוך, וגם שנגמר לי המקום בדף, אז לא נשארתי רק עם הבישול. אומר הרמב"ן, הספר החינוך, כי יש בעולם דברים שנמסר לנו את תערובתם בסיבת העניין שאמרנו שם. שם הוא כותב ככה, הוא כותב שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כדי שהוא מביא פסוק מספר בראשית שכתוב שם במינר. והוא אומר שכל דבר, כל מין ומין, כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם יש לו עניין. הדבר המרכזי זה שאותו המין יופיע את המהות שלו, יופיע את מה שהוא. כשאתה עכשיו לוקח שני מינים ומערבב אותם ביחד, בעצם אתה פוגם ביצירה האלוקית. כי אתה לא מאפשר למין להיות משהו. ובהקשר הזה הוא אומר ככה, ואפשר שתערוב את הבשר עם החלב במעשה הבישול, יהיה סיבת איסורו מן היסוד ההוא. זאת אומרת, כמו שהוא אמר שם, שזה שהקדוש ברוך הוא עכשיו, יש שם כמה, אני מאוד מקצר את מה שהוא כותב שם, אבל ככה באופן כללי. זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו יצא לכל מין להיות משהו, ואתה בעצם מחבר ביניהם, אתה פוגם במעשה השם, בעצם זה שאתה לא נותן לנו להיות משהו, הוא גם אומר שזה בהשלכות, למזלות וכולי, ודברים קצת יותר מורכבים. זה קצת ראייה לזה, לפי שבא האיסור לנו, במעשה התערובת, אף על פי שלא נוכלם. הוא אומר, מה הראייה? הרי לכאורה, הוא מקשה קצת על הרמב"ן. לא בהקשר, אבל אני חוזר רגע לשבוע שעבר. שבוע שעבר אמרנו שכשאדם אוכל את הדבר האסור, את הדבר שיש בו מידה אכזרית, אז זה פוגם בו בעצם המפגש, הוא אוכל את זה, הוא הופך להיות חלק ממנו. אבל פה, אומר ספר החינוך, האיסור הוא לא רק לאכול, יש גם איסור לבשל. אז אם האיסור הוא גם, הוא עוד לפני האכילה, הוא בעצם החיבור, מה זה בישול? בישול זה לקחת את שני הדברים וליצור ביניהם דבר אחד. ואולי גם במובן הזה, דווקא בישול, כי נכון דבר, אם אני לוקח שני דברים ושם אותם אחד ליד השני בתוך השיר, לא קורה להם כלום, לא משתנים. המיוחד בבישול זה שעל ידי החום, אתה בעצם מצליח ליצור משהו שלא עברת עכשיו. לשים שני דברים בתוך מים קרים, לא קורה להם כלום. שם מים חמים בעצם נוצר איזה משהו חדש שלא היה. הבישול הוא יוצר את התערובת. ואומר הספר החינוך, בעצם זה שנעשה הבישול, מה אתה לומד? אתה לומד את זה שזה לא רק כמה זה פוגם באדם. אני בסוגריים אני אגיד שהרמב"ן ברח מזה, כי הרמב"ן אמר שזה מוליד אכזריות בעצם זה שאתה עושה את זה. אז לכן זה נעשה גם בשביל, אבל הספר החינוך רוצה להוכיח שבזה שאסור לבשל, הוא אומר, זה ראייה, ושזה נעשה במעשה התערובת, אף על פי שלא נוכלנו, שמה הבעיה? הבעיה היא בעצם זה שאתה עושה תערובת. מה הבעיה בזה שאני עושה תערובת? שהסדר הבריאה הוא בצורה מסוימת, ואתה, על ידי החיבור, אתה פוגם. אז הוא אומר ככה, שנראה בזה שאין איסורו מחמת נזק אכילתו, כלל רק שלא נעשה פעולת אותה תערובת, ולהרחקת אותו עניין שאמרנו, והזהירנו גם כן במקום אחר, שאם אולי נעשה תערובת לבד נאכלהו ולא נהנה בו, להרחיק העניין ואפילו החלום מבלי שנהנה ממנו כלל הוא כן, מה שאין כן בשאר כל איסורי המאכלות. אני, לפני שאני אסביר את עוד קצת, אני רוצה לקרוא גם את הכלי יקר שהוא גם כן באותו כיוון, ואז אני רוצה להסביר, אולי כאילו זה קצת קשה, כי לפי מה שהוא אומר פה, אז אי אפשר לרשת שום דבר, לא רק בצד אחד. כל דבר שאתה משה, נכון, כל דבר, אתה עושה דבר, נכון. כל דבר, אם הרעיון זה שכל דבר יש לך משהו, אז אתה לא יכול לחבר שום דבר, אתה לא יכול לעשות שניצר. כי אז אתה מחבר עוד את כל התערוב, אתה בעצם כל בשביל תבשיל, היסוד של תבשיל זה תערוב. וכשאתה מערב כמה דברים ביחד, זה יותר ממשהו חלק. אז תכף נעשה אולי להגיד. אומר הכלי יקר, אתה מצווה זה יצור רוב המפרשים ללכות, שמרתי עליו, התלבטתי קצת בפרידה, אבל השורה הראשונה הזאת, הוא בעצם ככה אומר, ולא מצאו בטעם מספיק. זאת אומרת, כל אחד מביא טעם, ודע, ומאוד מאוד קשה למצוא את הסיבה. והוא בעצמו הולך בכיוון של ספר החינוך. וקרוב לשמוע, בשורה הרביעית, קרוב לשמוע, שמצווה זו על מעניין איסור כלל, והרבו בכוחות. ואומר בעצם שבשר מחלב, זה איזשהו מצווה שהוא לא אומר מצוות בת או תולדה, אבל יש לה קשר לאיסור כלאיים. זה מזכיר את מה שראינו לפניכם בגמרא, שהגמרא עשתה את הקו החומר מאיסור כלאיים לאיסור בשר וחלב. כי ידוע, אומר ככה, שבשימו לב, הוא אומר, זה ממש ניתוח של מה שקורה בתוך גוף הפרה, בעלי חיים. ידוע שבשר העובר נולד מן אדם, של הנקבה. האדום המוליד פה לא יודעים כי הוא אישה מקורו. וכן חלב הבהמה גם כן מן אדם מקורו, כי אדם נאחר ונעשה חלב. ולפי זה, מן דם הבהמה יצא בשר העובר, והחלב כי משם יפרדו. ואין נכון לחזור ולעבר על ידי בישול, וכן על ידי אכילה. כי האכילה היא גם כן בישול ביתוק, היתוק הזה הקיבה. כאילו בעצם אנחנו יוצרים איזשהו חינוב מחדש בתוך בתוך התובה. כך אין לערב, יש פה גילוג מאוד ארוך, הוא מרחיב הרבה כיצר מזה, כך אין לערב אדם שמתבשל ראשונה ונתאבה ממנו העובר, עם אדם שמתבשל אחר כך ונתאבה ממנו החלב, כי אחר כך שרצה השם לפעולם, אינו רוצה בעבובה. אז הכלי עשה קצת פותח פתח יותר מדברי ספר החינוך, ובעצם למהות האיסור, ולמה בעצם התערובת דווקא במקרה הזה נאסרת, ולא כל תערובת שהיא בעולם. בסגורה אני רוצה להגיד גם שיש מי שאמר, אני תכף ארחיב יותר את הכלי הזה, יש מי שכותב שהבשר וחלב זה שני יסודות מאוד מאוד מנוגדים בטבע, ולכן דווקא בהם אתה לא יכול לעשות תערובת. כאילו אתה מחבר שני דברים שבמהותם הם מנוגדים. זה הכלי יקר, הוא פה קצת פותח, הוא אומר שבעצם בשורש הם יצאו מאותו מקום, אבל זה שבסדר הטבע הם יצאו מאותו מקום והם נפרדו, אתה בעצם עכשיו כשאתה מחבר ביניהם חברה, אז אתה פוגם. כי העולם דווקא בזה שהם פרודים. למשל, ככה כדוגמה כללית, העולם, בבריאת העולם, העולם הוא טוב עבור. מה זה טוב עבור? לא משנה כל כך מבחינת הזה, אבל העולם הוא הכל ביחד. ועד הקדוש ברוך הוא יוצר איזה פירודים, יש מבדיל בין מים ליבשה וכו', וכל אחר כך זה הולך ומתפרט על הדברים האלה, ועל ידי ההבדל הזה הולך ונוצר העולם. ככה העולם מתקיים. אם אתה עכשיו, אם חס וחלילה שקורה מצב שמים שוטפים יבשה, אז העולם הוא בסכנה קיומית. יש מצבים כאלה, יש מצבים שהפירוד הוא מוכרח כי הוא חלק מקיום העולם. הפירוד הוא נוצר כחלק מסדר העולם המתוקן. וכשאתה עכשיו לוקח את הדבר המפורד ומערב אותו חזרה, אז אני משתמש במילה שהכלי יותר לא משתמש בו, אבל אולי בעצם במובן אתה מחזיר את העולם לתור ברור. אתה מוציא את העולם מתוך הסדרים שבהם הוא נוצר. ולכן הוא משתמש גם במילים האלה, כי לפי זה מדם הבהמה יצא בשר העובר והחלב כי משם יפרדו. כי משם יפרדו, אני לא פתחתי לענות שלי לפני השיעור, אבל זה מצלצל איזה פסוק בספר בראשית, כן, ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד ומרעה וטוב למאכל, ואחר כך התורה ממשיכה, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד, והיה לארבעה ראשים. התורה מפרדת אחר כך את כל הארבעה נערות, החידקל והפרט, נכון וכולי. אז יש שם כאילו את הביטוי של משם יפרד. ההתפרדות הזאת, חלק מהסדר בריאת העולם, זה שהדבר, הערבוביה, היא מתפרדת. ואז העולם מקבל הרבה הרבה גוונים, הרבה משמעויות, ומסתכל בעצם מצד אחד מאוד מקשה על העולם, כי ברגע שהעולם הופך להיות מהרבה הרבה פירודים, אז האחדות האלוקית שלו היא פחות נגלית, אבל היכולת של העולם לפעול כעולם גשמי, כעולם מעשי, כעולם פיזי, זה מתוך זה שיש בו פירודים. ומתוך הפירודים האלה בסוף הוא עתיד לחזור לאחדות, לאחדות האלוקית. ועכשיו בעצם יש פה דבר שבמהותו הוא צריך להיות נפרד, אז אתה לא יכול לחבר אותו. אז אתה לא יכול ליצור עכשיו ברגע שאתה מחבר אותו, אתה יוצר את האמון. כלומר, אף על פי שיש פה שני דברים שמצד עצמם הם מותרים, אין שום בעיה לאכול בשר ואין שום בעיה לאכול חלב. אבל החיבור ביניהם הוא גם יכול להיות אומר לפי הכיוון הזה של ספר החינוך והגלי הגת, שהוא לא עושה שום דבר, זה לא מוליד בכלל להיות אכזריות, זה לא פוגם במידות של האדם, אבל זה הוגן בסדר הבריאה של העולם. זה לא מאפשר לעולם, וזה אולי במובן הזה שמה שהזכרתי מקודם, שכל מין ומין יש לו מטרה, יש לו מבחינה, יש לו תפקיד, יש לו ייעוד של לשמור נברא, כדי להיות חלק במארג השלם, בהרמוניה השלמה של העולם. ולכן ברגע שאתה עכשיו יוצר פה את התערובת הזאת, זה תערובת שלילית. יש הרבה תערובות בעולם שהן תערובות חיוביות, ובסדר, וככה האדם חי, וככה הוא יוצר את מזונו ואת המאכלים שלו, אבל יש תערובת שאם היא תתחבר, אם אתה תיצור אותה, בעצם אתה פוגם בקיומו של העולם, נגיד ככה בא. ולכן הוא כותב פה גם מסיים במשפט הזה, כי לאחר שרצה השם בפעולה, אז אינו רוצה בערבובה. זה בהקשר הזה, אז יש פה שני זמים שאמרנו. צד אחד זה הצד של האכזריות, וצד שני זה הצד של עצם התערובת. הזכרנו שבוע שעבר גם זה שתערב יהודה שגם בשיחות, וגם כן את ההתייחסות הזאת של בשר וחלב, והנקודה המרכזית שלנו זה ההבדלה, שככה הקדוש ברוך הוא יוביל את עולמו בצורה כזאת שיש הבדלות. כדי שהעולם יוכל להתקדם, כדי שיוכל לעלות מדרגה אחר מדרגה, קודם כל צריך שלא יהיה טשטוש בין המדרגות, וחלק מזה, אני חושב שזה קשור למה שאנחנו אומרים פה, שיש דברים שחלק הם יכולים לצאת אל הפועל, הם יכולים לפעול את פעולתם בעולם כשהם עובדים כשלעצמם. אם אתה יוצר מהם עכשיו תערובת, אתה יכול לפוגם ביכולת שלהם להביא את ברכתם לעולם. במובן הזה, לכן אולי גם פה. חומר האיסור הוא כל כך גדול, למרות שבמאכלות אסורות ובשאר הדברים האיסור הוא איסור בעיקר איסור אכילה ולא בישול או הנאה שאינם אכילה, אבל בדבר הזה, בגלל שיש פה פגימה מהותית בקיומו של העולם, אז לכן בנוגד לגלל זה האיסור הוא איסור רחב יותר, שהוא נאסר גם באכילה, גם בבישול וגם בה. ואני רוצה רגע לחזור למקור נוסף, לדבר על הרמב"ם. מורה נבוכים שהוא נותן פה עוד איזשהו כיוון, זה בדף הראשון ממש. אומר הרמב"ם, אומנם איסור בשר וחלב עם היותו מזון עב מאוד ולא ספק, הוא מוליד בלי רב, אין רחוק אצלי שיש בו ריח עבודה זרה. אולי ככה הם אוכלים בעבודה מעבודותיה ובחג וחגיהם. ומה שמחזק זה אצלי, זכור התורה אותו שני טעמים כדי מה שנקפיתה עליו במצוות החג שלוש טעמים בשנה. כלומר, בעת חג חן מבואכם לרד השם אלוקיך, לא תבשל מה שתבשל שם הדרך כמו שהיו לבושים, וזה הטעם החזק אצלי בעניין עצמו. אומר הרמב"ם מורה נבוכים, הרמב"ם כמו שאמרנו בשבוע שעבר, מורה נבוכים בעיקר, הרמב"ם בורח מהטעמים הנסתרים, ומהטעמים האלה היותר פנימיים, לתת טעמים יותר ברורים ויותר מובנים, יותר גלויים בסדר הפשוט של ההלכה בתוך העולם. ולכן גם פה הרב אומר שהעניין עיקר האיסור, הוא אומר, אם היא אותו מזון האבירות ולא ספק קומבולית ולא רב, זאת אומרת, באמת יש לו גם, יכול להיות שיש לו גם השלכות מופניות לאכילה של הבשר לחלב, אבל מה שהעיקר הדבר, אולי זאת הסיבה, שאתה הזכרנו, שהתורה אומרת שלוש פעמים בשנה, יראה כל תרוחת בני אדם השם, ושם היא מביאה את יוקר השם בלי בחלב אימו, לפחות בשניים משלושת המקומות, גם במקור השני, ולא מובא פה בפנים, אבל גם הפסוקים שלפני כן עוסקים בעלייה לרגל, כשאדם עוגן את החגים האלוקיים שלו, אז אומר הרמב"ם, לכן דווקא שם יש את האיסור. כי אם לנגד מהגויים, אם הגויים זה דווקא מה שהם היו עושים, דבר שהם היו עושים בזמן החג שלהם, אז אנחנו מתרחקים מזה, זאת אומרת יש כל מיני משהו שהוא קשור לעשייה ככל חובות הגויים, ולאו דווקא איזשהו משהו יותר פנימי ומהותי, משהו שנוגע מצד העם לבדי לשקול, מצד זה שאנחנו צריכים לא להיות, לא להתנהל כמו עוד החיים של הגויים. ובהקשר הזה, לפי הדברים האלה, אז זה נראה שעיקר הדבר, בהבנת הרמב"ם לפחות, שהאיסור המרכזי הוא איסור קצת שונה מספר החינוך. וזה מה שאני רוצה ככה לדייק בתוך הדברים ולראות שבאמת ההסתכלות על טעם האיסור זה גם משליך מה האיסור המרכזי. מבחינתם, אדם שאין בתורה שלושה איסורים. אמר, כתוב שלוש פעמים לא תרשב בי בחלב אימו, אחד זה איסור בישול, אחד איסור אכילה ואחד איסור ענה. מה האיסור המרכזי ביניהם הזה? תסתכלו, תעברו רגע לספר החינוך שהבאנו, שהוא באמצע, בשורה השלישית, הוא כותב בקצת ראייה לזה, לפי שבא האיסור לנו במעשה התערובת, אף על פי שלא נוכלנו. שנראה בלי שאין לתורה מחמד אבן כחילתו כאן הזה. זאת אומרת, זה נראה, בדברי ספר החינוך, שהאיסור המרכזי, זה גם נראה בחלק הטעם שהוא מביא, שהאיסור לא הוא בעצם התערובת, שהאיסור המרכזי הוא בבישול. זה הטעם, הדבר המרכזי. ממילא נאסרה גם האכילה כתוצאה מהאיסור בישול, אבל מהותית, בהבנת הטעם המצווה, האיסור בישול והאיסור המרכזי, וברמב"ם זה שונה. הרמב"ם בהלכות, בהלכות מאכלות אסורות, זה מובא בדף השני למעלה, אומר הרמב"ם שלא שתה כתוב, אבל מה כתוב? כתוב בתורה לא תבשל, בסוף הביטוי היחיד שמוזכר בתורה זה בישול. לאם זה ככה, אז זה נראה מאוד מאוד כמו ספר החינוך, שהאיסור המרכזי זה לבשל, זה לא משהו אחר. אומר הרמב"ם, באמת, האיסור המרכזי זה איסור לאכול. למה כתוב לא תבשל? לא שתה ככתוב מאיסור האכילה, אלא לפני שאסר הבישול. כלומר, ואפילו בישול לא אסור. ואין צריך לומר אכילתו, כמו ששתה מאיסור הבד מאחר שאסר בד. זה משהו אחר בהראיות, זה משהו מביא. אבל בעצם אומר הרמב"ם, ברור שלא יכול לעשות. כי בסוף הדבר המרכזי זה האכילה שלך את הדבר, כשאז אתה עושה כמעשה הגויים. מזה שאסרנו, שהאכילה היא אסורה, אז התורה אסרה גם את הבישול. אבל לא, כאילו במילים אחרות, לא צריך בכלל לכתוב אכילה. אם כתבנו בישול, ברור שהאכילה אסורה, ולא צריך לכתוב אותה. והדבר הזה הוא באמת מוליד פה מוליד את הנפקמינה ההלכתית, אני חוזר לשאלה שבה פתחתי את השיעור, שמה קורה כשאדם רוצה לבשל בלי שום כוונת אכילה. בלי שום כוונת אכילה, כוונה לא רק שהוא לא יאכל, ומישהו אחר לא אוכל, כי אדם יכול להגיד שזה בישול שעניינו אכילה. אתה לא אוכל, אבל מישהו אחר אוכל. זה בישול שעניינו אכילה, אז זה ככה לא נעשה. אבל אם יש בישול שהוא בכלל אין לו עניין באכילה, כמו בישול שאמרנו בישול במעבדה, אם עכשיו חוקרים רוצים לבדוק כל מיני תופעות בבישול הזה של בשר וחלב, האם מותר או אסור, אז באמת יש באיזה נראה שתהיה באיזה מחלוקת בין הרמב״ם, אולי גם הרמב״ן, שבמידת האכזריות שבזה, שזה נמשיך בסוגריים, כי זה לא מוחלט, זה יכול להיות הכל לאכוף, אבל לבין ההבנה הזאת של ספר החינוך, זה אומר ככה, יש בפרקים שכותבים, שלפי הרמב״ם באופן פשוט יהיה מותר. כיוון שעיקר היסוד זה האכילה וההידמות לרוחות הגויים שעניינה עצם האכילה ובגלל זה נעשה הבישול, כשיש בישול שהוא בישול שאין לו שום קשר לעולם האכילה, ממילא הוא יהיה מותר. ועל פי ספר החינוך נראה שיהיה עצור. יש בזה עוד כמה השלכות ועוד כמה נפקמינות הלכתיות, מה קורה כשאדם, אם אדם אוכל לא כדי חנאה, אם אדם אוכל שלא כדי חנאה, האם יש איסור? זאת אומרת, פה לכולי עלמא זה אולי יעשר, השאלה למה זה נאסר, האם יש משהו מהותי בעצם האכילה של האדם, בעצם זה שאתה אוכל, זה מה שנאסר, או שיש פה איזשהו חיבור למשהו אחר, לפחות יקנו שזה, כי בסוף זה לפה ולפה, לכולם זה נאסר, אבל קצת בטעמי המצוות זה יותר משתנה. אבל רק מה שחשוב מאוד לשים לב, שהטעם של המצווה הוא מועיל אחר כך את גדרי המצווה. ובאמת בגדרים האלה נמצא שהתחום הזה של בשר וחלב מתפרץ בהשלכות המעשיות שלו, יש לו הרבה 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 סייגים והרבה הרחקות שאנחנו עושים אותם מחיי היום יום, שלא, הם כבר גדר לגדר, כבר הרחקה על הרחקה, שבאופן פשוט, ברוב המצוות אנחנו לא עושים הרחקות בצורה כזאת. אבל פה יש משהו מהותי כנראה בהמרת האיסור, ולכן זה נעשה בכל כיוון, גם בבישול, גם באכילה, גם בענק, שמוליד גם השלכות מעשיות. והרחקות לא רק עצם הבישול, עצם הזה, זה משליך מאוד, מגיע לזה, בעזרת השם בהמשך, זה משליך על כלים, הפרדת כלים. עוד נושא שנגיע אליו ושבתוך במקורות ההלכה, אבל זה המתנת שעות בבשר וחלב. באופן פשוט, כל מה שראים עד עכשיו זה עצם התערובת. עצם התערובת זה אומר שאסור לי לבשל, או אסור לי לאכול ביחד, או אסור לי ליהנות מהאכילה או בשביל ביחד, אבל רק הביחד. היום אנחנו יודעים שאנחנו כבר, ההשלכה של זה בחיים שלנו היא מאוד 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 רחוקה, אנחנו במקסימום, מי ששומע הכי ולכי הרבה, זה שומר 6 שעות הפרדה בנוסף לחלב. זאת אומרת, הגדר היסודי מתחיל של עצם העירוב, העירוב בין שני המינים, וההשלכה של זה הגיעה עד בדרך, אתה לא מערב, אתה רוצה כזה מרחב גדול באכילה ביניהם, וגם אם זה באכילה או בבישולים שכל כך מפרידים את הכלים, למרות שגם אם אתה תנקה טוב טוב, אז לכאורה אין ביניהם שום ערבות, או להשתמש באופן פשוט באותו כלי, מה הבעיה להשתמש באותו כלי? אז פה זה קצת, בוודאי שזה אחר כך עוד יותר, בלוח וזה, כל הדינים האלה, נגיע אליהם בעזרת השם, אבל מתוך ההסתכלות הזאת, מתוך ההסתכלות של מה חומר האיסור והרצון ליצור איזשהו מרחב שמשרת את ההבנה הזאת, את ההבנה שהאיסור הזה יש בו חומרה גדולה, שבעצם גדר האיסור, התורה חוזרת עליו 3 פעמים כדי לאסור אותו מכל כיוון, ולכן גם היה שהעולם החתול, אני אומר, לפעמים אפשר להגיד יש חומרות, כן, ככה, יש דברים שיש בהם חומרות, אבל יש דברים שהחומרה היא בעיקר הדין, שהחומרה היא בעצם האיסור, הוא מוליד את המבט החמור. נכון שיש דברים שהם בשורת הדין ויש דברים שהם חומרות, אבל פה עצם האיסור הוא מלמד אותנו שיש עניין לשמור מרחק, שיש עניין כמה שפחות ליצור את החיבור הזה, ומה ההשלכות של זה, עד כמה וזה, זה דבר בעזרת השם בהמשך בלב פרטים. שוב, כשיש הבדלים גם במסורת, במנהגים וכו' וכו', אבל באופן פשוט העמדה הנפשית של האדם, היא צריכה, אני חושב, להיות מוצאת אל הפועל כתוצאה מתוך הדברים האלה. כשאדם מבין, לפני שהמהותית, מה נעשה לו פה, מה קורה כשהוא עושה את זה, אז הוא שמח לא לעשות. אני שמח לשמור על הדבר, לא, קודם כל הדבר היסודי זה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ובגלל זה אנחנו מסכימים. אבל גם יוצר איזשהו שייכות לאדם, חיבור, שיותר